שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט הקולנוע היחיד בישראל.
חוץ מאלה שלא שלנו.
לא, לא, אם אתם שומעים פודקאסטים אחרים לקולנוע בישראל, אתם כנראה סובלים מסכיזופרניה, ואני מציע באמת שתיגשו לרופא. לא, לא, אנחנו פודקאסט הקומיקס היחיד בישראל.
ואנחנו עם פודקאסט קולנוע בנוסף לזה.
פודקאסט...
ברכותיי, הצלחת. הצלחת. מההתחלה. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17 When I was 21 It was a very good year It was a very good year For city girls Who lived up the stair With all that perfumed hair And it came undone When I was 21
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירה, ואיתי כתמיד.
אביעד שמיר.
למי שלא מקשיב, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו בפודקאסט הזה הוא מאוד פשוט, בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, שאנחנו מקווים שהוא גם קלאסי.
אנחנו משתדלים שהוא יהיה מוכר.
כן, ואז אנחנו מבקרים אותם, כל אחד בנפרד, ואז קצת את שניהם ביחד, ובדרך אנחנו עוברים, אנחנו מקווים על כל דבר מעניין שאפשר להגיד על שני הסרטים הללו ועל הקשרים הסמויים ביניהם.
זה אומר שיש הרבה ספוילרים. לשני הסרטים, כן. ללא רחמים, ללא
רחם. זה יותר ניתוח מאשר ביקורת, אפשר לומר.
זה יותר פשוט כן. לעבור על הסרטים, להיכנס בעינים שלהם. זה הניסוח המקצועי.
הניסוח המקצועי.
כן.
בהגת האוניברסיטה, כמו שאומרים. למי שמעוניין, למי שרוצה לתמוך בנו, אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, בדף שורה שנייה באמצע, פשוט תעשו לנו לייק, ואולי גם שייר לאיזה פרק מדי פעם, זה נורא נחמד.
כן.
אם אתם ממש ממש רוצים לתמוך בנו, אתם יכולים להתחבר לאייטונס, להוריד את הפרקים משם ולכתוב ביקורות באייטונס, זה באמת נותן לנו בוסט. ואתם יכולים גם למצוא אותנו?
פשוט כן, או באייקסט, ששם זה לא נותן לנו בוסט, אבל אתם יכולים לשמוע אותנו, שזה גם כיף. זה הרווח שלכם.
כן, ואם אתם רוצים למצוא אותנו במקומות קצת יותר אישיים, קצת פחות כלליים, לאביעד יש בלוג.
יש לי בלוג שנקרא בשביל הזהב, אתם יכולים למצוא גם אותו בפייסבוק, פשוט חפשו בשביל הזהב בלוג הקולנוע של אביעד שמיר.
ואני כותב בעלילון.וורדפרס, שזה טכנית בלוג לקומיקס, אבל אני מעלה לשם קישורים לביקורות הקולנוע בכל זאת, כי אני כותב שם, כאילו, who's gonna stop me.
וגם היום עולם הקולנוע והקומיקס הם מאוד קשורים אחד לשני.
כן. טוב, סיימנו עם ההקדמה?
סיימנו את ההקדמה, נתנו את ההזרה, שוב אני אומר, יהיו ספוילרים.
ונעבור לסרט הראשון להשבוע, שהוא.
I understand you and your men have a job to do here, but we're in the middle of a 10-year-old's birthday party.
And I'm sorry, but we are coming in.
That's not a problem. We have nothing to hide from you. My husband is a good man. Don't mistake his honesty for weakness. He deserves respect. Very disrespectful.
I run a fair and clean business, and I will fight till my last breath to prove that.
These are dangerous times, and we have to adapt. It's not like when we was driving.
There were more murders and rapes in this city last year than there have ever been. So if you've come to tell me that we have an urgent security issue here, trust me, I'm aware.
This
can't continue. You're at war here.
It's been 2 years since you started investigating my industry. Do you have any idea who's been doing this to us?
Or you may be doing something to bring this on yourself.
I have always taken the path that is most right. The result is never in question for me. Just what path do you take to get there?
זו שנה קשוחה מאוד, מסתבר.
תודה למי שתרגם את זה.
לא אלימה מאוד.
לא, ויילנט בעברית זה קשוחה. לא ידעת את זה?
זה כמו לא ארץ הזקנים שהפך לארץ קשוחה.
כן, כי old man זה... no זה חיוב.
כן.
שלא צריך לבטא אותו, ו-old man זה קשוחה. זו מילה מאוד נפוצה בעברית, יש לה הרבה משמעויות. זה כמו שלום.
במאי ג'י-סי צ'נדור, על פי תסריט של אחד ג'י-סי צ'נדור, הם עובדים הרבה ביחד.
שלושה סרטים בינתיים.
כן, תשמע, זה...
יכול להיות שאני פרדור מתישהו, אני לא יודע.
שיתוף פעולה מרשים. ובניגוד לסרט הקודם שלו, שבאמת היה הסרט שהכי קל להקריא את רשימת השחקנים שלו עם רדפורד.
רוברט רדפורד ומים.
כן, דגים מדי פעם. היינו צריכים להקריא את השמות של הדגים בהכל עבוד?
האיגוד שלהם מרשה את זה, כן.
בסרט הזה משחקים דווקא כמות נכבד של שחקנים, נזכיר רק את אוסקר אייזק, ג'סיקה צ'סטיין, אלברט ברוקס, ואני בכלל לא צריך לבטא את השם שלו נכון, דיוויד אויליהו?
אויילובו, אם אני לא טועה.
אויילובו.
מרטין לותר קינג.
אין שם V, יש שם W.
אוקיי.
כן.
אויילובו, לדעתי.
כן.
זה מסלמה.
כן.
פשוט ככה תכירו אותו.
בינתיים. למרות שאתה יודע, אחרי ההופעה שלו בסרט הזה, הוא יכול להיות גם זה משנה קשוחה מאוד. אביעד, במה עוסק הסרט?
הסרט מתרחש ב-1981, שהייתה שנה אלימה ביותר, לפי הנתונים הסטטיסטיים בניו יורק.
השנה הכי אלימה.
כן. כמות C של מקרי רצח, אונס, שוד, כל הדברים הטובים האלה. בתקופה הזאת,
אייבל מוראלס.
אייבל,
כאילו.
אייבל. בתרגום בעברית הם רשמו את זה א', ב', א', למד. אבל בכל אופן, אייבל מוראלס הוא מנהל ובעלים של חברה שמשווקת דלק ברחבי ניו יורק. יש לו צי מסעיות.
דלק להסתה, להסקה.
לחימום, כן.
כן, מאוד ספציפי. כן?
יש לו צי מסעיות שמעביר את הדלק. הצי נשדד מדי פעם, מה שלא נעים. בנוסף לכך, המתחרים שלו אולי קשורים ואולי לא קשורים למקרי שוד, והתובע המחוזי די מתכנן לעשות לו משפט שדה.
הוא מזמין אותו למשרד שלו ובאופן מאוד מנומס, אומר לו, תתכונן אדוני, כי אנחנו הולכים לעשות לך מעשים מגונים מבחינה משפטית.
תתכופף כבר עכשיו, שזה יהיה לנו יותר קל. אשתו, אנה, היא ביתו של עבריין, לא לגמרי עבריין הוא באיזו מידה הוא היה עבריין, אבל יודעים שהוא היה עבריין. וזה כנראה די השפיע על התפיסה של החיים. באופן כללי הסרט הוא מתמקד באבל שמנסה, הוא מנסה לעשות שני דברים. קודם כל לקנות חלקת אדמה בשביל שיהיה לו שטח יחסון על הנהר, שטח שהוא מאוד מאוד מעוניין לקנות אותו, אבל קשה לו לגייס את הכסף בגלל החקירה שהוא מנסה איכשהו להצליח להעלים אותה, אבל חשוב לציין בדרכים חוקיות, לטענתו.
כן, זה... מה שמאוד מעניין בסרט הזה מלכתחילה, שזה... יש לו את כל הסממנים של סרט מאפיה. סרט מאפיה תקופתי, אבל הגיבור...
שאפילו שם של סרט מאפיה.
כן, אבל הגיבור של הסרט, בניגוד לכל המאפיונרים שתמיד מדברים על כמה שהם רוצים להיות made man, זה היה חלום אחרי הכל של הגיבור בגודפלס, ושל רוב הסרטים שבאו אחרי גודפלס.
זה משהו שבסרטי גנגסרים עשו לו רומטיזציה מאוד רצינית.
אז פה... הגיבור מתעקש, בניגוד לכל מה שאנשים סביבו אומרים לו, כולל אשתו, שהוא לא מאפיונר. הוא עשה את הכל באופן חוקי לחלוטין, הוא במקרה צריך להסתיר את התיקים הכלכליים שלו כל פעם שה-FBI קופץ לבקר, אבל...
זה לא... עניין, כן. הוא עושה את זה ליתר ביטחון, זאת כנראה שלא כל דבר שהוא עושה כן. חוקי, אבל אנחנו לא רואים באמת שום דבר שבאופן חד משמעי אומרים לנו, הנה, על זה אמורים לתפוס אותו. זה כל הזמן מין שאלה כזאת של... הוא באמת, הוא עבריין, הוא באמת שומר חוק כמו שהוא טוען. הזכרת את התיקים שלו?
כן.
הוא מסתיר אותם כי הוא לא בטוח מה יש בהם, הוא לא בטוח אם יש בהם משהו שיכול להפליל אותו או לא.
בעיקר כי אשתו מנהלת אותם.
כן.
ולה כאמור יש קשרים למאפיה עוד מילדות.
כן. אנחנו נגיע מאוחר יותר למה כן או לא לסמוך עליה.
זה הסרט השלישי של ג'י-סי צ'נדור.
מספר מאוד חשוב. בעיניי, כאילו...
וזה סרט טוב מאוד, לפחות בעיניי.
קשוח מאוד.
אלים מאוד. בעברית, בעברית טוב זה אלים, למקרה שלא ידעת.
זו המילה.
כן. ואני חושב שאחרי שלושה סרטים כבר אפשר לראות מין כאלה תמות חוזרות בקרב הסרטים שלו.
בהחלט.
אבל זה מעניין לראות שהוא לא... הוא לא נצמד בהם לז'אנר מסוים, הוא לא... כי מי שראה את הסרט הראשון שלו, את מרג'ין קול...
או התמוטטות בעברית.
כן.
זה אותו מתרגם, כן. אותו בן אדם אחר.
זה היה סרט של כולו דיבורים, של אנשים שיושבים סביב שולחנות ואומרים, מה צריך לעשות, צריך לעשות את זה, לא צריך לעשות את זה, איך אנחנו... ואז מגיע הסרט השני שלו, הכל אבוד, מתרגם טוב יותר.
כן.
שזה סרט שקט.
אין בו כמעט אף מילה.
יש בו שתי שורות, אחת מהן ברדיו, ואחת מהן זה הגיבור צועק, פא...
כן, לא בטוח שקלטו את זה.
ועכשיו מגיע הסרט הזה, שזה סרט באמת, על פי כל הסממנים הז'אנרים, זה סרט מאפיה.
הוא נוטה יותר אבל לכיוון הדיבורים במקרה הזה, יש הרבה דיבורים בסרט.
לא, כן, אבל יש גם 2-3 סצנות אקשן?
סוג של אקשן.
מרדף.
מרדף.
כן. וכמה סצנות מאוד מאוד אלימות כאמור. לא הרבה, אבל כן. מה שמאפיין אני חושב את כל הסרטים האלה זה שהוא יוצר סרטים על אנשים שתמיד מסתבכים בדברים נוראים, גברים ספציפית שמסתבכים בדברים נוראים, ואתה אף פעם לא בטוח מה מידת האשמה שלהם במה שקורה, כי הגיבור של הכל אבוד לדוגמה לכאורה לא עשה שום דבר רע, אבל לאורך הסרט יש את התחושה הזאת של זה הכל באשמתו, בגלל שהוא כל הזמן לבד, ובגלל שהוא לא...
יותר מדי מנסה לפתור את הדברים בעצמו.
בגלל שהוא לא בקשר עם אף אחד, בגלל שהוא לא, לא יודע, שלח אותו את הזקה אף פעם בזמן, הוא הביא לעצמו את הדפיקה של עצמו, ובמרג'ין קול זה אנשים ש...
הוא מבוסס על הסיפור האמיתי של נפילת הבורסה ב-2008.
וזה על חברה עסקית שאתה יודע, הם מנסים להציל את עצמם ו...
זה משהו ש... זה טעות שנעשתה והשפיעה על כולם, אבל...
לא, הם מנסים לכאורה להציל את החברה שלהם, התמוטטות כלכלית שזה מאוד מאוד מכובד, רק שבדרך הם שוכחים להגיד שהם, ההתנהגות שלהם אחראית להתמוטטות הזאת, ושהם גוררים למטה איתם את כל בסיס הלקוחות שלהם, כדי להציל לעצמם עוד כמה מיליוני דולרים.
זה בהחלט המוטיב החזק של צ'נדלר. בשנה קשוחה מאוד, יש לך את הבעיה שהוא... הוא לא נמצא במסלול התמוטטות דווקא, אבל הוא בהחלט מנסה למנוע את זה. ככל שסרט מתקדם ככה נהיה לו יותר ויותר קשה להשיג כסף. הוא כמעט נתקע כל הזמן עם חובות שהוא מאוד מאוד לא רצה לצבור. הוא אומר למעשה בתחילת הסרט, שואלים למה הוא רוצה לקנות את השטח במקום פשוט לזכור אותו. הוא אומר, אני אוהב להיות הבעלים של דברים שאני משתמש בהם. שזו גישה שאתה שומע את זה בתחילת הסרט, אתה חושב, אוקיי, מאפיונר. זה הדבר הראשון שעולה בראש. מישהו שהולך כאילו להשתלט בכוח על כל חלקה. ולא, הוא מנסה, הוא באמת רוצה לקנות את הדברים האלה. הוא רוצה להשיג אותם בצורה שלא תסבך אותו. אבל הוא עדיין מסתבך בגלל כל מה שקורה מסביב, כל האופן שבו העסק הזה בכלל בנוי.
עוד פעם, הסרטים האלה זה תמיד על מישהו ש... מאוד חשוב לו להיות בשליטה, כל הזמן, כן? בכל שלושת הסרטים האלה, האלמנט העיקרי של הפרוטגוניסט, לא כדאי להגיד גיבור במקרה הזה, זה מישהו שחשוב לו להיות בשליטה כל הזמן, והוא כל הזמן בטוח שהוא בשליטה, והיא כל הזמן חומקת לו מהידיים.
זה לא רק זה, גם הוא נורא מציג את התדמית הזאת של זכר אלפא ומכובד, הוא אומר לאנשים שעובדים עבור נציגי המחירות שלו, הוא אומר להם, אם מציעים לכם שתי אפשרויות, תמיד תיקחו את היותר יוקרתית, כדי שיחשבו שאתם אנשים מכובדים. מציעים לכם קפה או תה, קחו תה. ולעומת זאת, בבית הוא בהחלט לא זה שלובש את המכנסיים.
אני חושב שיש לו לובש את המכנסיים.
הוא לא עושה שום דבר בלי אישור של אנה. היא זאת שמורה מה לעשות, כשבאים שוטרים לעשות לפשיטה, היא זאת שמנהלת את כל העניינים, שולחת אותו להיפטר, להסתיר תיקים. היא מדברת עם השוטרים, היא אומרת לאורחים ללכת הביתה. גם מאוחר יותר אנחנו רואים שיש את הסצנה שבה הם נוהגים בלילה והם פוגעים בטעות באייל. ואנה היא זאת שכל הזמן אומרת, אוקיי, אתה צריך להרוג אותו, לגאול אותו מייסורה, והוא גוסס. ואייבל מסתכל עליו, לא יודע כאילו מה לעשות, בסוף הוא לוקח מוד ברזל ומאסס, ואז אנה פשוט באה ויורה באייל. זה מוביל לעניין אחר, אבל זה מראה את הדינמיקה ביניהם.
כן, זה משהו מאוד מעניין. והסיבה שיש לה את הכוח הזה, לכאורה, אתה יודע, בית, זה כי הוא יודע שהיא המקור בעצם להרבה דברים, להרבה מהאושר שלו, אבל לא מוכן להודות בזה כלפי עצמו. זה כזה, הוא מתעקש כל הזמן, אני בניתי את זה בעצמי, אבל בשתי שורות באמצע נרמז לנו שהעונה התחלתי יגיע מהמשפחה המאפיונרת כן. שלה. והוא כל הזמן מתעקש, את יודעת, כל פעם שהיא מציעה, אני ערב את אבא שלי בעניין כזה, לא, לא, לא. אז חשוב לו נורא לכאורה שהוא עצמאי בשטח, אבל הוא יודע את האמת שאם מנהל את החשבונות שלו, היא סיפקה לו את העונה התחלתי, כשזה מגיע לאלימות.
היא יכולה גם לקחת את הכסף אם היא רוצה.
כן, אז יודע. תשמע, היא יכולה לקחת את הכסף, היא לוקחת את הכסף.
כן, זאת אומרת, לא, גם כזוג נשוי סביר להניח שבמקרה שהם נפרדים, היא מקבלת הרבה מהכסף שלו.
תשמע.
אבל הוא אוהב אותה. לפחות הוא מאמין שהוא אוהב אותה.
הוא אוהב את ההצגה של התא המשפחתי, אני חושב. עוד פעם, זה בן אדם... אוסקר אייזק, באמת, הופעה מצוינת, ומה שמדהים זה עד כמה זה מנוגד לחלוטין לתפקיד הקודם שלו, של האפס הנדחף
בלואין דייביס.
בלואין דייביס, כאילו מישהו ש...
כמו שגם שם הוא גילם בן אדם שכל הזמן חשובה לו התדמית.
כן, אבל שם הוא היה מישהו שלא מצליח לשלוט בתדמית שלו, ופה זה ההפך, זה פה מישהו שתמיד מנסה להיות בשליטה ומסיים כשהוא מצליח, אפשר לומר. ובאמת, אתה יודע, בלואין דייביס הוא ניסה להשיג לעצמו תדמית חיצונית כזאת, הדמות. ולא הצליח, אבל פה הוא מצליח, כאילו אנשים...
כן, ולואין דייביס הוא לוזר נצחי,
כן.
פה הוא מנסה להגשים את החלום האמריקאי, ודי מצליח, תכלס. בהתחשב בזה, אנחנו לא יודעים הרבה על הילדות של אייבל, אבל אנחנו יודעים שהוא הגיע מרקע צנוע. וכשהסרט מתחיל, הוא כבר אדם עשיר, הוא לא בזבזן גדול, אבל הוא חי טוב.
כן, זה קצת, אני לא יודע אם זה מוזר, מעניין לי שהסרט לא מרחיב באמת על ה... רקע הגזעי, כי זה משהו שנמצא כל הזמן בין הדמויות. כאילו, אייבל מורלס, הוא כנראה
כן,
ממוצא...
הוא היספני.
הוא היספני, כן, אבל...
הוא גם מדבר ספרדית בסצנה אחת.
בסצנה אחת, אבל הוא לא, אתה יודע, הוא לא מתראה יותר מדי עם העובדים שלו שהבנו... יש את הנהגים שהם רובם באמת מרקע...
מרקע עממי.
כן, מרקע עממי. הם היספנים, הם אפרו-אמריקאים.
האחד שאנחנו יודעים עליו קצת יותר פרטים, הוא בהחלט היספני.
כן, והנציגי מחירות שאנחנו רואים שלושה מהם בסצנה אחת, הם כולם חבר'ה לבנבנים וצריכים כשלג, כי...
1981.
גם היום. זה אנשים שאתה רוצה להציג לקהל שיכול לעשות לעצמו נפט לחימום.
מצד שני, התובע הוא שחור.
אוקיי, כן. אבל אני מדבר על הצוות שלו. ואתה יודע, הוא לא מדבר ספרדית מול ה... כשהוא מגיע לישיבות מאפיונרים, זה כזה מאוד חשוב לו שהוא לא להיראות יותר אמריקאי מאמריקאי, אפשר לומר?
בוא נציין שזה, אתה קורא לזה ישיבות מאפיונרים, זה ישיבות של המתחרים העסקיים שלו. הוא שם מבחינתו כדי לדבר איתם על הבעיות שלו.
כן, אז יש לנו סיפור על בחור היספני, שמשתדל להתקדם למען החלום האמריקאי, קונה אדמה מחבר'ה יהודים מצליחים, והמתחרים העיקרים שלו זה חבורה של איטלקים זקנים שלא מכבדים אותו בכלל.
כן.
והסרט מציג את זה, אתה יודע, במאוד understatement. זה לא כזה מישהו עומד ואומר, אז הסיבה לקחי, זה כזה. לא, אנחנו לומדים שהוא היספני, ואנחנו, אתה יודע.
כן, זה ניו יורק, אז היא כור היתוך של מוצאים אתניים, וזה 1981, זו תקופה שבה עדיין, אם אתה לא לבן, מאוד מאוד קשה לך להתקדם בחיים שם.
בניגוד להיום שבו אם אתה לא לבן, קשה לך להתקדם בחיים.
אתה יכול להיות נשיא.
כן.
או ראש עיר.
כן, אבל זה רק אם אתה, אתה יודע, זה רק אם אתה נולדת בקניה וקונספירציה ניסתה להעמיד אותך לראשות המדינה, אביעד, כאילו, לא כל אפרו-אמריקאי יש קונספירציה מאחוריו, כמו ברק אובמה.
שנולד בהוואי, אגב.
לא, אביעד, אתה לא קראת את האתרים שאני קראתי, אני אפנה אותך לאתרים הנכונים.
יהיה קישור בסוף הפרק. אז זה מעניין שהמתח הגזעי באמת, הוא לא מוצג על פני המסך, אבל אתה יודע שהוא קיים. הוא חייב להיות שם. הסצנה שבה אייבל בא לבית של הנהג שלו, חוליאן.
כן.
נהג שמדבר יותר ספרדית מאנגלית. הוא מסתתר אחרי שהוא פשוט מהפניקה מכל מקרה השוד, ירה באקדח לעבר השודדים והפך בעצמו למבוקש בידי המשטרה. שני דברים משתמעים לזה. קודם כל, אם הוא היה לבן, סביר להניח שהמשטרה הייתה פחות מתייחסת אליו כאשם. וזה כששני השודדים הם גם היספנים, כאילו,
לא, שנדירים איטלקים.
אני חושב שהם היספנים.
אני זוכר שאולי בסצנה...
הם בכל אופן רואים אותו
כ... בפעם הראשונה הם איטלקים. בפעם השנייה אני קורא...
יכול להיות. בכל אופן הם מתייחסים אליו כשווה אליהם.
כן, הוא נשתן פעמיים המסכן. כאילו אפשר להבין למה הוא...
כן.
וכשאנחנו רואים נשתן, אנחנו מתכוונים, קופצים עליו למסעית ומנסים להרוג אותו.
כן, ואבל בתור מי שמנסה לעשות את הדבר הנכון, שמבחינתו הדבר הנכון זה לא להסתבך.
לקסטה החוקית,
כאילו. זהו, מבחינתו הדבר הנכון זה לא להסתבך בעצמו. הוא רוצה שחוליאן יסגיר את עצמו למשטרה. וכשהוא מגיע לבית שלו, חוליאן מסתתר, הוא מדבר עם האישה. והם מדברים, כל הסצנה היא כמעט כולה בספרדית. ככה חוליאן... ככה חוליאן בבית שלו מתנהל. לעומת זאת, כמה סצנות לפני זה, אנחנו רואים את אבל מדבר חוליאן, הוא אומר לו, דבר אנגלית. הוא לא, למרות שהוא מבין ספרדית טוב מאוד, הוא רוצה שהעובדים שלו ידברו איתו באנגלית.
אני, אתה יודע, וכל הדברים האלה כן מרתקים אותי, אני לא הצלחתי להבין, לא יודע, אולי אתה תוכל להסביר לי, למה 1981, למה ההתמקדות הזאת היא דווקא על השנה האלימה הזאת? כי כל הדברים שנמצאים ב, אתה יודע, בחזית של הסרט, הניסיון להפוך משהו לא כשר לכשר, המתחים הגזעיים, זה היה יכול להיות גם ב-1982, או 83, או 84.
כי 81 היא סמלית. בגלל הנתון הסטטיסטי שלה.
אבל למה, כאילו, אלימות, דווקא, אתה יודע, אלימות זה לא התמה העיקרית של הסרט הזה, זה לא...
לא, אבל זה מתאים לעלילה, זה מתאים לזה שכל הזמן מנסים לשדוד אותו. זה מתאים, זה מתאים לזה שהתובע בלחץ להביא אשמים.
אבל העניין הוא כזה... האלימות הזאת שמדברים עליה של 1981 זה מה שנקרא אלימות רחוב. זה התחושה של האזרח הקטן שאתה יודע, שודדים מסתובבים ופנקיסטים, זה משאלת מוות כאילו, death wish. והאלימות שמדובר בסרט הזה היא באמת זה אלימות מאוד סיסטמטית של מקצוענים ששודדים מקצוענים אחרים בשם אינטרסים עסקיים. ואין לזה, לא שאין לזה שום קשר, יש לזה מעט מאוד קשר עם מה שאתה יודע, מה שחשוב לאדם ברחוב כשמדברים איתו על השנה הכי אלימה.
אתה צריך לשאול את ג'י.סי צ'נדו בעצמו כדי לדעת.
לא, כן, ואני לא חושב שהוא עושה דברים בטעות, אני פשוט אומר, זה משהו שלא מובהר בסרט כמו שצריך, או שהוא לא יתראה את הקשר כמו שצריך.
אני מניח שהוא בחר את השנה בגלל פשוט הדבר שהיא מפורסמת, והוא רצה שנה שתהיה באמת מאופיינת באלימות, בעולם קשה שצריך להתמודד איתו. למה דווקא את זה הוא בחר? זו שאלה אחרת. אבל הוא, מכיוון שהוא תורח להדגיש לנו את העניין הזה, זה הבסיס כנראה לבחירה. כל הזמן הזה, אתה צודק, האלימות שמדברים עליה היא אלימות שהיא יותר מקרית ברחוב,
בעיקר
לא מאורגנת.
בעיקר בגלל שאייבל והמשפחה שלו גרים בבית יפהפה מחוץ לעיר הגדולה.
כן.
ועוד פעם,
האלימות... והפעם האחת שמישהו פורס להם לבית, זה כנראה לא היה סתם איזה מישהו.
כן, זה ניסיון אבל המקצועי.
כן.
אז אתה יודע, אין לך איזה מקרה של הגיבור או אשתו הולכים ברחוב, ואיזה מישהו סתם שודד אותם באמצע לילה בפארק. אני עוד... כאילו, אני מאמין שיש קשר, אתה יודע, הבמה התכוון שיהיה קשר, אבל אם יש לו איזה תמה גדולה בנוגע ליחס בין הקפיטליזם למאפיה, לאלימות בחברה, הוא לא יעביר אותו כמו שצריך. הקשר בין אתה יודע, החוסר היכולת של הגיבור להפריד בין משהו תופס כעסקים חוקיים לבין הלא חוקי, זה מובן לי מאוד. זה הצרה כזאת של, לא משנה כמה אתה מנסה להיות קשר בתחום הזה, בעולם הזה, בחברה הזאת, אתה בסופו של דבר, אתה מעורב בפלילים. כאילו, אתה לא יכול, אין אף אחד שהוא נקי באמת.
אולי הוא חיפש פשוט שנה שבה אין משבר כלכלי גדול, אין מתיחות מסוימת בין הגזעים, אין לך אירוע יוצא דופן, והדבר היחיד שמאפיין את השנה הזאת זה מה שקורה ברחובות. יכול להיות שזה משהו כיוון. עוד פעם, אני לא יכול לענות לך באמת על דבר כזה, אני לא יכול לענות על ודאות. אפשר רק לנחש.
הזכרנו את אוסקר אייזק, נדבר קצת על השחקנים האחרים. ג'סיקה צ'סטיין.
ג'סיקה צ'סטיין.
אהובתך?
אהובתי, היא תמיד טובה. היא שחקנית שהיא תמיד מתרשם ממנה. זה לא התפקיד הכי טוב שלה, אבל היא טובה בתפקיד. זה מה שאני אומר. היא מאוד מתחברת לדמות של אנה, שהיא אישה שאוהבת קיצורי דרך.
כן. הייתי, מה שאני מעריך על איך שהיא מבצעת את זה, זה שאני כל כך בקלות יכול לראות את התפקיד הזה מבוצע רע, מי שהיא לוקחת את הדמות לכיוון יותר כזה...
טיפה היסטרית אפילו.
כן, פרחי, זה מה שאני חושב שזה היה יכול להיות של, אתה יודע, היא הקשוחה, התשוחה הזאת שלא שמה זין על אף אחד כדי להגיד לאבל שהוא מאוד מאוד מוסדר, אבל היא עושה את זה לא, היא קשוחה אבל לא קשוחה, זה מאוד חשוב להבדיל, כאילו היא מאוד, יש לה סיבה לכל מה שהיא עושה.
היא מאמינה שהיא יודעת מה צריך לעשות, ובתור מישהי שגדלה בבית של מאפיונרים, זאת דרך שהיא מכירה, זה מה שהיא חושבת שהדרך הנכונה לפתור בעיות, זה אוקיי, דברים לא הולכים, תגרום שהם ילכו. אל תיקח כאילו בולשיט מאף אחד. אם אומרים לך שמשהו קצת לא חוקי, אז זה רק קצת. תתייחס לזה למטרה ולא לאמצעים.
אם מדברים על טובים כתמיד, אלברט ברוקס הוותיק בתור אנדרו וולש, עורך הדין של אייבל, שנמצא לידו בכל סרט.
אתה אומר, טוב כתמיד, פרק אחרי שדיברנו על האזור הדמדומים.
וואו, שכחתי לגמרי שהוא היה שם. זה היה כזה נשכח הסרט הזה.
אלברט ברוקס ממש טוב פה.
אלברט ברוקס ממש טוב באופן כללי, אבל כן. עוד פעם, וזה איך שהדמויות האלה מהלכות על הטיפות שבין כשר ללא כשר?
כן, אנדרו וולש, הדמות של ברוקס, אני לא בטוח אגב שהוא עורך דין או שהוא רק יועץ.
קונסיליארי.
זהו, קונסיליארי.
קונסיליארי.
פשוט כי יש כאלה שבו אומר שימנו לחוליאן עורך דין.
לא, כן, אבל יש, אתה יודע, זה מה שאני אוהב בסרט הזה, כי עורך דין שמייצג מישהו על בסיס עסקי, אף פעם לא ייצג אותו בבית משפט, אתה יודע, פלילי, אז ברגע, אתה יודע, הוא עורך הדין של אנדרו בעסקים שלו, אבל ברגע שזה מגיעים למשטרה מחפשת אותך, זה כזה, תשמע, זה לא התפקיד שלי, אני התמחיתי בדין עסקי, ימנו לך עכשיו עורך דין פלילי, מקצועי.
עכשיו, מה שמעניין שאנדרו וולש כנראה יודע יותר טוב מאבל מה קורה בחברה שלו. הוא מסתיר ממנו אפילו דברים מסוימים, אם הוא חושב שזה ישיח את דעתו ויפגע בו.
כמו אנה הוא מהצד המאפיונרי של המשפט.
כן, ואנחנו לא יודעים שום דבר על הרקע שלו. אנחנו רק יודעים שכשיש בעיה, הוא זה שניגש לפתור אותה. הוא זה שמנהל את השיחות עם המשטרה, הוא זה שתמיד מלווה את אייבל לשיחות עם הבנק, דברים כאלה. הוא בא איתו לחתום את העסקה לשטח.
דיוויד, עוד פעם, אני לא יודע איך מתאה את זה, אין פה וי, זה חייב להיות אויליהו, נכון?
ראיתי זה אויליהו, לא יודע.
אויליהו, כן, גם כן, עושה עבודה מאוד מאוד טובה. עד שלא הסתכלתי בזה, שכחתי שזה באמת הבחור שהיה מרטין לותר קינג.
והוא בריטי.
כן.
את זה אני גיליתי רק באוסקר.
עוד פעם, הדמות שלו, כל הדמות פה עושות את העבודה המרשימה הזאת של אתה אף פעם לא בטוח מה הן בדיוק רוצות, כי מצד אחד הוא משחק אותה, כאילו הדמות של התובע המחוזי או סתם תובע כללי?
מחוזי לדעתי.
כן, התובע המחוזי לורנס אומרת, אתה יודע, אנחנו פה בשביל לשמור על החוק ולעשות שהכל יהיה בסדר, אבל ברור לך שזה הרבה מאוד כאילו קידום עצמי, ותשמע, הציבור רואה אלימות ברחובות, אני חייב לרדוף אחרי מישהו, אתה מטרה שקל לתפוס אותה, כנראה כי אתה לטיני, בוא נותן באמת כאילו, אז אני הולך לרדוף אחריך. הוא לא רודף אחרי כל החבר'ה, אתה יודע, אחרי כל המאפיונרים הכבדים בסרט.
יכול להיות שהוא מפחד לרדוף אחריהם.
כן, למרות שאתה יודע, הם מתנהגים באופן כל כך סטריאוטיפי של, כן, אנחנו מאפיונרים, ש...
כן, אבל כשחוליאן יורה באקדח, אז גם התובע אומר שזה לא טוב גם בשבילו, כי זה מוסיף לו עוד משהו שהוא צריך לחקור.
אני מנסה לזכור, מי היה בחור שהיה נציג של איגוד נהגי המשאיות?
אני לא יודע את השם שלו, היה עם זקן.
טוב. השחקן עם הזקן.
לא, זה לא אותו אחד, זה שחקן אחר עם זקן.
כן, גם כן עשה עבודה מאוד טובה.
כן, אני חושב שהיחיד שלא היה מי יודע מה, זה אלייס גבריאל, ששחק את חוליאן. הוא נזקק לפעמים להיות די היסטרי, וזה לא כל כך אמין אצלו. אבל חוץ ממנו, אני חושב שכולם עשו עבודה טובה.
כן. הסרט מבוים עוד באופן... יש חלקים שהם... מחווים לאווירה כזאת של כמו חלום, אבל זה מעט מאוד קצרים, ורוב הסרט הוא הרבה יותר נטורליסטי. אני מנסה, אתה יודע, אני כזה, אין לי את המילים. או לפחות אני לא מכיר
את זה. קשוחה. זה המילה שפותרת הכל, זה כמו הידרדס.
עוד פעם, כי זה סרט גנגסטרים שרובו דיבורים והסכמים עסקיים.
ומעט מאוד גנגסטרים, אם בכלל.
כן, וזה כזה מעלה את השאלה של, אתה יודע, מה הגבול בין גנגסטר לאיש עסקים לגיטימי, שזה מה ש... כל גנגסטר רוצה לראות בציבור.
כן, וכל סרט גנגסטרים בכוונה מטשטש את הגבול הזה.
כן, אבל פה זה ממש כאילו, זה מגיע לרמות קיצוניות לחלוטין, ואני חושב שזה, אתה יודע, זה התקדמות ההגיונית. יש את האמרה הזאת, אני לא יודע מי אמר, יכול שאני אצטט את עצמי עכשיו, כל דור עושה הקצנה לסרטי הגנגסטרים של הדור הקודם, אז החל מהסנדק, שזה באמת נקודת האפס לגנגסטר מודרני, זה שהתחיל את כל הז'אנר מאפס, כי היה לך את הסנדק
שהיה... היה לפני זה...
לא, היה לפני זה, כן, אבל הסנדק זה נקודת אפס חדשה, זה כזה כמו כל הרוק לפני הביטלס וכל הרוק אחרי הביטלס. אז היה לך את הסנדק שהוא באמת סופר רומנטי, ואתה יודע, לא ידע שום דבר על המציאות שמאחורי זה, התסריטאי והבמה עם הסנדק אמרו, הם המציאו את המנהגים ואת השמות קוד ואת הכל לפי מה שנראה למתאים לתסריט. ואז היה לך את הסרטים של סקורסזה שהיו קצת יותר מרושעים וקרובים למציאות, אבל עדיין היו מאוד אופרטיים, מאוד מוגזמים ורומנטיים. ואז היה לך בשנות ה-90 כמובן את הסופרנוס, יצירת טלוויזיה, אבל באמת יצירה, אתה יודע, חשובה מאוד לתולדות ההתייחסויות למאפיה, שניסתה לפרק את זה עוד יותר.
לתא המשפחתי למעשה.
כן, אבל גם, אז אתה יודע, גם הסופרנוס לא צריכה להיות לחלוטין לא רומנטית, אנשים עדיין נורא אהבו את טוני סופרנו, ואתה יודע, כל מבקרי הקולנוע גברים כזה, כן, הנה דמות של גבר אמיתי, והוא הוליד, אתה יודע, הסופרנוס הולידה את כל הגל של סדרות HBO, שזה גבר בן 40 פלוס במשבר חייו, שמוציא את זה באלימות.
כן, אז אתה אומר בעצם שאבל הוא... השלב בא על ידי זה שהוא לא כזה גבר בעיני הצופים.
עוד פעם, זה ניסיון...
הוא גבר בעיני עצמו.
כן, זה ניסיון למחוק את הרומנטיות של העניין, ואני תוהה האם הוא יצליח. האם גם הסרט הזה יוכל להיות מצליח כלכלית?
אני לא חושב שתהיה לו כזו השפעה.
כן.
הוא לא יצליח כלכלית במיוחד. כן. אבל, טוב, תראה, שופטים את הדברים האלה לאורך שנים, לא ביום אחד.
לא, אבל כן, זה כל כך אנטי-רומנטיקה לגנגסטרים, שהגיבור מתעקש שהוא לא גנגסטר. כזה, אין
אולי, שום... אולי באמת הוא לא גנגסטר, השאלה איך אנחנו מגדירים גנגסטר.
וכל, כן, לא, וכל הקודים של כבוד של אלה שהם היו גנגסטרים הקלאסיים בסרטים, המאפיה האיטלקית שמטרידה אותו, מוצגים כמשהו ללאג ולכנס, כאילו נפגש איתם, ובנאום האחרון שלהם הוא אומר, אין לכם טיפת, כאילו, אין לכם את הדבר שיש לי, אין לכם טיפת כבוד עצמי, אתם כמו גנבים בלילה. אתם כאילו נוחלים...
רק שהם עושים את זה לאוריו.
כן, אתם נוחלים קטנים, ולאף אחד מהם אין איך להגיב לו.
אולי זה חלק מהעניין שלמה זה ב-1981.
השתנות הדורות כאילו?
כן, המעבר הזה... תראה, התור הזהב של המאפיה המציאותית היה בשנות ה-30 בזמן השפל הגדול. מאז לא הייתה אף תקופה שבה באמת מאפיונרים היו כוכבי פופ. כמו אז, כמו בתקופה של בוני וקלייד ודילינג'ר וכל אלה.
אבל אני חושב להפך, הדיון שלנו הסרטים הקודמים הוכיח שהם תמיד כוכבי פופ.
אני מדבר על אמיתיים. לעומת זאת, ב-40 השנים האחרונות באמת היה לך את הסנדק, היה לך את פני צלקת, סרטים של סקורסזה, טרנטינו. גנגסטרים הפכו לדמות. הם כבר לא משהו שאתה מצפה למצוא במציאות, אלא משהו שאתה מנסה לחכות.
זה כמו ההבדל בין, אתה יודע, הפיראטים לאיך שהם באמת לבין...
כן, רק
שאנשים
לא... רק שלא כל כך מנסים לחכות פיראטים בהתנהגות. בארצות הברית יש לך את כל התרבות של הגנגסטראפ, שהיא מבוססת כולה על אנשים שמנסים להיראות קודם כל עשירים, גם אם הם לא כאלה עשירים, ומעבר לזה, כאנשים שיש להם את הכוח לחסל את האויבים שלהם, אפילו, אתה יודע, במרכאות לחסל אותם. אבל אנשים שרוצים שיכבדו אותם, כמו שכיבדו את המאפיונרים פעם. ושנה קשוחה מאוד, באמת, הוא אומר, לא, אין שום סיבה לכבד את האנשים האלה, הם לא עושים דברים שרואים להרצה.
גם אין שום סיבה, העניין הוא שגם אין שום סיבה לכבד את אייבל בסופו של דבר.
הדבר, יש טיפה, הוא כן מקבל טיפה כבוד מהתסריט, על ידי זה שבאמת הוא איש של עקרונות.
אתה יודע מה, על מה חשבתי על זה? זה במהלך הסרט הרבה ממנו הזכיר לי את לוק, שדיברנו עליו שנה שעברה, כי לוק גם כן היה סרט על בן אדם שבעזרת דיבורים, והגרסה שלו של היגיון, ואתה יודע, כזה כל הזמן טון רגוע ושליטה עצמית, מנסה לשלוט בתקלות האינסופיות שצסות לו בחיים. העניין הוא שלוק היה לחלוטין בעד אייבן לוק, אתה יודע, עם כל הדברים הרעים שהוא עשה.
לא, אני לא חושב שהוא לגמרי בעדו.
אני חושב שהסרט הזה בסופו של
דבר היה סימפטי. אני חושב שהוא כן מבקר אותו.
היה סימפטי, אתה יודע, ההיגיון הגברי הקר של לוק מתמודד מול כל האנשים והאנשים ההיסטריות שסביבו.
אני דווקא לא כך מסכים עם זה.
אוקיי. לא, בסדר. ואני רואה את הסרט הזה כמשהו קצת שונה, שבו הניסיון של אייבל באמת לשלוט בסביבה באמצעות ההיגיון הקר שלו והכללים שלו והכבוד עצמי, נתקל שוב ושוב בקרקע המציאות של הכבוד עצמי שלך מבוסס על שקרים, השמירת חוק שלך לכאורה היא בעצם, אתה יודע, אתה לא יודע שאתה גונב מאנשים ואתה מנסה למתפנים שאתה לא יודע.
אוקיי, בוא נגיע מה שלא דיברנו עליו קודם, אנה.
כן.
היא בסופו של דבר מצילה את אייבל, היא מצילה אותו מכניסה לחובות, על ידי זה שהיא מחזירה לו כסף שהיא בעצם גנבה ממנו ללא ידיעתו.
גנבה מהחברה.
מהחברה, אבל זה...
זה הכסף שלהם.
כן, אבל הוא לא יודע על זה. הוא בטוח שאין לו את הכסף הזה בזמין. וזה מה שאני אומר, שאמרתי קודם, שבסופו של דבר היא מצילה אותו. למרות שהיא גם הייתה יכולה באותה מידה לסבך אותו בצרות צורות עם הקשרים שלה לעולם התחתון, הגישה שלה של אפשר לעשות את זה אם לא נתפסים, היא מה שבסופו של דבר מצילה אותו, כי הכסף שהיא גנבה משמש כדי להגשים את כדי להציל את החברה.
ולא ברור לנו באמת, אתה יודע, זה מסתיים בסוף שהוא לכאורה סוף טוב, בקטע של הוא קיבל את כל מה שהוא רצה, הוא קנה את הרכוש, הוא לא... הוא בעל חוב רק לשתי מקורות במקום לשלוש מקורות, שאחד מהם זה מאפיונר שאמר לו, תשמע, אני יכול להלוות לך כסף, אבל אני אצטרך לקחת את הכליות שלך בשלב מסוים, אני מקווה שאתה יודע. הוא הצליח להפסיק את הגניבות נגדו, אחרי זה שהוא גילה, הוא גילה מי גונב ממנו ואיים לחשוף אותו.
הוא הצליח להפסיק את הגניבות ממקור אחד, איך אתה יודע אם לא יבואו אחרים.
ובסופו של דבר גם חוליאן, שהיה בעיה שלו לאורך כל הסרט, פותר את עצמו, נקרא לזה ככה.
זה מעורר שאלה, נגיד, קטע שהיה עשוי בצורה מאוד, די פואטית כזאת. חוליאן בא ו... בא עם האקדח אחרי שאייבל כבר קנה את השטח וסוקר אותו, חוליאן בא עם האקדח שהוא טען קודם שהוא זרק לנהר ומברר ששמר אצלו, כי הוא לא אדם חכם במיוחד, או כי הוא אדם היסטרי במיוחד, או כי הוא קשוח במיוחד. וחוליאן סופו דבר נותן נאום קטן ויורה בעצמו מתוך הבנה שאין לו בעצם בשביל מה לחיות, הוא לא יכול להגיע לשום דבר חוץ מלכלא. הוא יורה בעצמו, ומה שאבל, הדבר הראשון שהוא עושה, זה לגשת למיכל שחוליאן עמד לפניו, ולסתום עם מטפחת את החור שנוצר מהכדור, כדי שלא ידלוף, לא ידלוף נפט, ואז הוא אומר, תקראו למשטרה. סדר העדיפויות שלו מאוד ברור בקטע הזה, קודם כל, לצמצם נזקים, שלא יקרה שום דבר שאני פגע ממנו, עכשיו נעשה את מה שצריך.
כן. זה מחזיר אותנו לסופים של הסרטים הקודמים של ג'ייסי ג'אנדור, ועכשיו ספוילרים להכל אבוד ולהתמוטטות. זה הפסקה, מי שלא ראה אותם הלך לראות, חזר. בשניהם גם כן יש לנו סופים שהם לכאורה סופים טובים, עד שאתה קורא בין השורות. הכל אבוד כמובן מסתיים בזה שהגיבור, אחרי שהסירה שלו מתפרגת ומתחיל לתבור, רואה אור מעליו וכזה, אוי, מישהו בא להציל אותו. רק שכמו שכולם העירו, הסיכוי הסטטיסטי שמישהו באמת בא להציל אותו מאוד נמוך, ורוב סיכויים שהוא מת, וזה literally walk into the light, swing into the light.
Swing to the light, כן.
כן? ובסוף של התמוטטות, הם הנציגים של החברה, אתה יודע, השיגו את כל מה שהם רצו מבחינת, הם מכרו את המניות הפגומות, הם הצליחו להרוויח את כל הכסף ולחסות את התחת שלהם, אבל בדרך למוטטות הכלכלה האמריקאית, עד אפר.
בסדר, נשאר... קורה. כן. לא קרה לך אף פעם שמוטט את הכלכלה?
כן, אבל לא את האמריקאי. הצלחתי למוטט פעם אחת את ליכטנשטיין.
זה קשה, זה קשה אגב. ליכטנשטיין יש להם כלכלה מאוד יציבה.
אני מאוד מקצוען בלמוטט כלכלות. מתברר. בטעות.
אבל הנה שאלה, למה חוליאן בעצם יורה בעצמו? מה זה נותן לנו? מה המטרה של הקטע הזה? חוץ מהעניין של סדר העדיפויות שנחשף.
לא יודע, זה אמור להראות, אני מניח, שחוליאן הרגיש שהוא לא יכול לנצח. כאילו, גם אם הוא יהרוג את... אייבל, וכאילו, אתה יודע, הבן אדם שלכאורה הכניס אותו לתסבוכת הזאת, לא לכאורה, הבן אדם שהכניס אותו לתסבוכת הזאת,
לא בדיוק, הוא הכניס את עצמו.
תראה, אם אייבל היה עושה את הצד הפשוט של לזכור חברת ביטחון, כי אתה יודע, נותנים לו את האופציות, זה באמת, זה כזה, נותנים לו את האופציות בהתחלה של, אתה יכול לתת לנעים שלך להמשיך לנהוג ולהישדד, או שהם יכולים להתחיל להצטייד בנשק. ואף אחד לא מעלה את האופציה השלישית, להצטייד בנשק באופן לא חוקי.
כן.
ואף אחד לא אומר, אוקיי, הם לא יכולים לתת נשק באופן חוקי. אני לא יודע, אז ארצות הברית, אני יודע שניו יורק היא יותר מקבילה מטקסס, אבל רישיון לנשק זה עדיין חלק מהחוקה האמריקאית. אם הם רוצים להצטייד בנשק, הם יכולים להשיג אותו באופן מאוד חוקי.
בשנה הקשוחה ביותר?
כן, אביעד, בעיקר בשנה הקשוחה ביותר.
השאלה אם דווקא אז לא היה יותר קשה לנהגים להשיג את הנשק. זה עניין של, תראה, זה עניין שאייבל מתנגד לצעד הזה והוא עדיין נעשה, מאחורי הגב שלו. שזה עוד פעם, חלק מהעניין שהוא... הוא מאוד מציג שליטה, אבל בעצם המון דברים מתרחשים ללא השגחתו. והוא לא מוכן לזה כי לאקדחים אין היתר. כשאנה יורה באייל, אז הוא גם כן, הוא כועס עליה כי יש לה אקדח שהסתירה ממנו, ואין לה היתר להחזיק את זה. זאת אומרת, אם מישהו, אם שוטר כלשהו מגלה על האקדח הזה, כל החברה יכולה לראות רע. והוא נפגע מזה.
כן, עוד פעם, זה בגלל שאני מכיר את אמריקה המודרנית, אז מבחינתי כל היחס שלהם לאקדחים בסרט הוא מאוד מאוד מוזר. עוד פעם, יכול להיות שזה עניין תקופתי, יכול להיות שזה עניין של ניו יורק.
אני מאמין שגם היום, אם נהג של חברה מסוימת מעורב בתקרית ירי, זה משליך על החברה כולה.
לא, כן, אבל אתה יודע. הוא מתייחס לעצם העובדה של הנהגים יהיה אקדחים בתור, או, ואתה יודע, היום ארצות הברית, להשיג אקדחים זה כל כך קל, ומצפים ממך להחזיק אקדחים.
אתמול השגתי שניים.
אתה לא בארצות הברית, אנחנו פה.
זה עד כדי כך קל, אתה מבין?
אתה רוצה לסכם על הסרט?
תראה, אני חושב שהוא קצת פחות טוב מהתמוטטות והכל עבוד, אבל הוא עדיין טוב. זאת אומרת, ג'סי צ'נדור קיבל ממני הרבה קרדיט לפני הסרט, ואני עדיין נותן לו את הקרדיט הזה. אני פשוט חושב ששנה קשוחה מאוד, הוא טיפ-טיפה פחות מהודק מהסרטים הקודמים שלו. הוא קצת מתפזר פה, ויש כמה קטעים שלדעתי לא, שהם פשוט קצת חוזרים על עצמם בלי סיבה, אבל בגדול הסרט טוב ומומלץ.
אני חושב, הוא פחות טוב בעיניי מהכל עבוד, אבל יותר טוב מהתמוטטות. דבר ראשון, כי באמת ההופעה של אוסקר אייזק היא נהדרת, הוא לוקח נראה לי את כל הצוות של התמוטטות עם יד אחת קשורה מאחורי הגב. ודבר שני, לא דיברנו באמת כי אין הרבה אקשן, יש שם סצנת מרדף אחד שהיא מאוד מאוד איטית, מאוד מאוד כאילו down to earth, הוא מנסה לרדוף אחרי אנשים שגנבו לו מסעית, ורואים שזה לא איזה סצנת מרדף הוליוודית, רואים שאף אחד מהם לא בדיוק בטוח מה הוא עושה, והוא לא בטוח מה הוא יעשה כשהוא אשכרה יגיע אליהם, והם לא בטוחים מה לעשות כשמישהו רודף אחריהם, והעובדה שזה כל כך איטי וכל כך לא מקצועי מצד השודדים ומצד מי שרודף אחריהם, הופך את זה להרבה יותר מותח של אני לא יודע מה הם יעשו ומה יקרה.
גם ליותר מציאותי.
כן. זה נגמר באופן מאוד מפתיע, בוא נגיד זה ככה. זה לא כמו סצנת מרדף רגילה.
זה מעניין ש... קראתי את זה ב-IMDb האמת, ורק עכשיו חשבתי על זה. יש רק שתי... הסרט, למרות כל הדיבורים שם על אלימות, רק שני אנשים מתים במהלך הסרט, אחד בתאונת דרכים ואחד מתאבד. זאת אומרת, אין פה רצח, אין פה שוד שמישהו נפגע בו מכדור טועה. זה לחלוטין... המוות בסרט הזה הוא משהו שהוא לחלוטין בגלל בחירה.
אוקיי. אז מומלץ.
אני ממליץ.
כן, שלנו ממליצים.
ממליץ גם לראות את הסרטים הקודמים של צ'נדור, אם לא ראיתם.
ונחכה עוד יותר לסרט הבא שלו, מה שהוא לא יהיה.
צלילי המוזיקה 2.
נעבור לסרט השני להשבוע. אנחנו נדבר על... You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it. מתוך הטריילר לרחובות זוהמים, מין סטריטס, במאי אחד מרטין סקורסזה, שגם כתב את התסריט יחד עם אחד מרדיק מרטין.
כן.
אוקיי, כיף לו.
ציפית שיקרא לו סקורסזה מרטין, אבל זה לא קרה.
איך נחמד. עכשיו משחקים הרווי קייטל, רוברט דנירו, דייוויד פרובל, סזרה דנובה, ריצ'רד רומנוס ואימי רובינסון.
בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, זה לא הסרט הראשון של סקורסזה, זה השלישי.
זה השלישי שלו, בגלל זה זה אחת הסיבות שבחרנו בו, אני חושב.
לא. אני לא יודע, אתה בחרת. אתה בחרת, אני לא יודע.
אחד הסיבות שהצעתי את האמת, כי זה השלישי שלו. למרות שראיתי את השתיים הראשונים, אז כאילו.
הרבה אנשים חושבים את טעות שזה הסרט הראשון שלו, והוא לא, זה הסרט שחשף אותו. הסרט שנתן לו את הפריצה הגדולה.
כן, שאני אדבר על העלילה של רחובות זועמים.
אם תצליח.
למרות התקווה שלי, בפעם האחרונה שראיתי זה, שזה בעצם עיבוד למשחק המחשב הנודע, Streets of Rage, התבדיתי, יש מעט מאוד קונג פו על סקייטבורד.
אין, באופן כללי יש מעט מאוד קונג פו על סקייטבורד וצריכים לתקן את זה.
הסרט עוסק בצ'רלי, שמשחק אותו הרבי קייטל. בחור צעיר מתארים אותו בוויקיפדיה, אבל
הרבי קייטל מעולם לא היה צעיר.
אין, אבל זה הרבי קייטל שנולד בגיל 37, אני מאמין.
כן, ואחרי 20 שנה הוא התחיל לשחק.
כן. בחור צעיר שהוא אחיין של דון מקומי במאפיה ניו יורקית. שהוא מנסה לאט לאט להתקדם בסולם הדרגות של המאפיה, ובזמן לשמור על מוסריות פנימית. הוא הולך לכנסייה, הוא אומר את התפילות האיל מרי שלו.
הוא גם אדם שומר חוק, תכלס.
הבעיה העיקרית שלו בחיים זה החבר הטוב שלו, ג'וני בוי, רוברט דה נירו, שגם כן אמרו להיות צעיר, ומצליח כמעט לראות צעיר, הייתי אומר.
סוג של.
כן. הוא נראה בן 20 ומשהו, שזה הגיל שבו הוא נולד. ג'וני בוי... הוא מהסוג האנשים האלה שתמיד צריכים להיכנס לחוב, ואז לעוד חוב, ואז לעוד חוב, לפני שמשלמים את החוב הראשון.
הוא מהאנשים האלה שצריכים שכל הזמן מישהו יבוא ויבקש במקומם שלא יהרגו אותו.
כן, שזה קצת בעיה כשאתה מתעסק עם, כן. עם כל המאמרים של המאפיה הניו יורקית. והסרט עוקב אחרי כמה ימים? זה לא...
התקופה אני... אפילו יותר ארוכה לדעתי.
לא, לא ברור לי, כי אני אורך התקופה בחיים שלהם, שבעיקר הם מבלים בניסיון של ג'וני למצוא... הכנסה כספית, ובהתחבטות של צ'רלי לגבי כאילו המקום שלו בחיים, נקרא לזה, במערכת האמונה שלו מצד אחד, ובמערכת החברתית שהוא חבר בה מצד שני,
במערכת היחסים שלו,
כן,
עם אישה, עם השכנה,
עם האחיינית של ג'וני,
כן, שהיא גם שכנה.
כן.
זה ניו יורק, זה קורה שם.
זה ניו יורק של סקורסזי, זה קורה שם. אוקיי,
תראה, סקורסזי אוהב את ניו יורק
בהחלט.
למרות שהוא מציג אותה באור מאוד שלילי תמיד.
ככה הוא אוהב אותו, אוהב אותה מלוכלכת ופרועה. הסרט הזה קשה להעביר, אני חושב, עד כמה הוא חשוב לקולנוע המודרני.
אבל נעשה.
אוקיי, בלי הסרט הזה אין טרנטינו.
אני חושב שבלי ההורים של טרנטינו אין טרנטינו.
לא, זה יותר חשוב מהם של טרנטינו, אני חושב, לסך כל הקריירה של טרנטינו. אין?
יש פה קטעים שבבירור אתה רואה את ההשפעה שלהם על ספרות זולה.
לא רק על ספרות זולה, כל הקטע של... ציטוטים מתרבות הפופ בסרטים, אתה יודע, זה לא, אני לא בטוח שזה הראשון, אני לא יודע,
זה לא הראשון, זה לא הראשון,
זה הפופיולייזר, כאילו זה
למעשה זה דבר שקיים עוד בשנות ה-30.
לא, כן, אבל עוד פעם, תרבות הרוקנרול, ואתה יודע, חצי מהסרט הזה מרגיש כמעט כמו מחזמר. המיקס סאונד פה, המוזיקה יותר רועשת מהדיאלוגים רוב הזמן, וזה לא סתם איזה מוזיקה, דרך אגב, זה שירים פופולריים מאותה התקופה, מלפני, מאחרי, שירי רוק, שירי
לא, לא מאחרי. זה סרט שמתרחש בשנה שבה הוא צולם, שיהיה 1973 אגב, שמונה שנים לפני השנה האלימה ביותר. אבל אתה רואה פה את ההתחלה של זה, אתה רואה את האלימות ברחובות,
רק שפה היא הרבה יותר מצועצעת, או לפחות ככה מתייחסים לזה, והרבה יותר סטייליסטית.
יש פה הרבה יותר אלימות על המסך.
אתה חייב להעריך את הסטייל של התקופה הזאת כנראה, כי גם המאפיונרים דגי הרקק וגם ההודלמס ברחוב לבושים בחליפות כמו שצריך.
אני לא מעריך סטייל שטיפח תספורות אפרו, אני מצטער.
מה רע באפרו? אני מאוד אוהב אפרו.
אני לא אוהב אפריקאים.
אני לא יודע איך להגיב לזה. אני אמנע.
אוקיי.
אוקיי. ובאמת, כאילו, זה... הסרט הזה מציג לנו באמת את מה שסקורסזה, בגלל זה אנחנו חושבים שזה הראשון שלו, כי זה באמת הסרט שמראה מה יהיה מסקורסזה בעתיד. וכאמור, ובגלל שלסקורסזה יש כזו השפעה עמוקה על הקולנוע האמריקאי ועל הקולנוע העולמי מכך, זה אולי אחד הסרטים החשובים מבחינת ההשפעה שלהם.
יש פה משהו מעניין גם על ההשפעה של הסרט הסקורסזה עצמו. הסרט הזה מציג חבורה של מאפיונרים, אבל רובם הם די עברייני צעצוע כאלה.
כן.
שלא מתעסקים בדברים הגדולים. הדברים הגדולים לפעמים נוגעים בהם, אבל הם, זה חובות של דברים כמו 100 דולר. זה להסתובב מועדונים וללכת מכות עם שיקורים.
זה שנות ה-70, אז אני לא בטוח כאילו מה היחס, כי בשלב שהם נורא מתלהבים שהם...
היום זה 5 מיליארד דולר.
כן, כי הם נורא מתלהבים בשלב מסוים שהם רימו שני...
שני צעירים, כן.
שני פושטקים, הייתי קורא להם. על סך של 20 דולר, ואתה לא מדמיין עצמך שום מאפיונר בימינו טורח לקופף לרצפה כדי להרים שטר של 20 דולר.
לא מאפיונר, אבל אנשים שמשחקים במאפיה כן. וזה העניין, זה אנשים שמשחקים אותה חשובים וגדולים, למרות שבאמת החיים שלהם לא הולכים לשום מקום. צ'רלי כל הזמן מדבר על תוכניות שיש לו, הוא אומר, אני רוצה בית ואני רוצה לפתוח מועדון משלי, והוא לא עושה את זה, והוא קובע פגישה עם רקדנית שמוצאת חן בעיניו, הוא אומר שכדי שהוא יוכל לתת לה הצעת עבודה, והוא מבריז. הוא מפחד להיפגש איתה.
הוא מפחד לראות בחברתה, כי היא אפרו-אמריקאי, כן. והוא, אתה יודע, נער איטלקי קתולי טוב.
זה מין משהו כזה, הסרט הוא מאוד... יש לו איזושהי חיבה לדמויות, וזה קטע שמאוד אופייני סקורסזה, הוא מחבב את הדמויות, אבל הוא לא רוצה שאנחנו נהיה כמותם, הוא לא רוצה שאנחנו נראה בהם מודל לחיקוי.
הוא אף פעם לא מצליח להגיע לאיזון הזה, כי זה תמיד כזה, אני הנה אני אראה לכם את העולם הכיפי והמגניב והמצולם להפליא והסליסי של הדמויות האלה, ונו נו נו שלא תעזו להתנהג ככה. זה הגיע לסי שלו בזה מוול סטריט ג'אקי.
כן, לגמרי. שאנשים, חצי שלו... מהצופים הבינו את הסרט לגמרי לא נכון.
כן, שנורא אהבתי, אבל אתה יודע, זה היה שלוש שעות של הילולת חושים, שבסוף כזה, ילדים, אל תהיו ברוקרים.
גם החובות צועמים.
וואו, איזה כיף להיות ברוקר.
לא, גם החובות צועמים הוא די ככה. זה... אין הרבה עלילה בסרט, אבל יש המון, המון סצנות שמתרחשות במועדונים.
אתה יודע, זה נקודה חשובה. בנוסף לכך שזה סרט נורא חשוב בסרטי גנגסטרים ובסרטי תרבות פופ, זה סרט סלקר, אם לא חשוב. זה סרט שהקדים את המאמבלקור בשלושה עשורים בערך. את כל התנועה הזאת של, אתה יודע, צלמים שעושים סרטים בלו-פיי על החברים שלהם ועל איך אנשים שמדברים.
יש פה משהו די, הזכרת צלמים, משהו שמאוד הדהים אותי בסרט, זה פעם ראשונה שראיתי אותו פשוט. יש סצנה שבה המצלמה מלווה את ארווי קייטל, ואנחנו רואים את הפנים שלו, והמצלמה, למעשה... אם לפרש את טכניקת צילום המצלמה תלויה ממנו,
כן.
אני לא ראיתי דברים כאלה עד שנות ה-90, זה פעם ראשונה שראיתי את זה בסרט ישן יותר.
טוב, סקורסזה.
כן, אבל...
ספציפית...
בסרט מאוד על תקציב.
מישהו בשם קנט אל וייקפורד, שהיה אחראי על הסינמטוגרפיה.
התקציב של הסרט הזה הוא $500,000.
עוד פעם, אביעד...
גם בשנות ה-70 זה היה נמוך.
לא, בשנות ה-70 אני בטוח, בימינו זה כאמור $700,000,000.
כן, התקציב רק. בעינינו רק הסעה של רוברט דנירו זה.
כן, וזה באמת, זה מאוד מרתק לראות את זה, השאלה אם זה סרט טוב, מעבר לעובדה שהוא מרתק וחשוב. וכיף לדבר עליו ולנתחח אותו.
אני חושב שאמרתי את זה בעבר הסרטים של סקורסזה. יש לו נטייה מסוימת לביים סצנות ממש טובות, אבל שמבחינתי הן לא לגמרי מתחברות למשהו... למשהו שלם, והרגשתי את זה פה, כי אמרתי את זה גם על זה מוול סטריט, ועל החבר'ה הטובים שדיברנו עליהם, סצנות ממש טובות, אבל חסר לי איזה משהו שקושר אותן ביחד, ופה אין הרבה עלילה, אז זה כביכול כל סצנה היא בעצם ישר מתחברת לאיזה מין סיפור מאוד פשוט.
הוא נהנה יותר מהדרך מאשר אתה יודע, הוא נהנה יותר מהמסע מאשר מסוף הדרך.
כן, הסצנה עם הלוויה, עם גורת עריות במחסן, היא סצנה נהדרת. הבחור הקשוח בא, מראה לכולם שיש לו גורת עריות במחסן, כל החבר'ה הקשוחים עולים על כיסאות ככה בפחד, והוא ניגש לכלוב, מלטף אותה, עושה לה ככה, מי ילדה טובה, כל זה. וזה פשוט... ואין לנו הסבר למה יש לו אותה, אין לנו הסבר מאיפה הוא הביא אותה, פשוט סצנה שעשויה ממש טוב.
או כשיש לחבר'ה משיגים אותם כסף משני פושטקים, הם כזה מה עושים? בוא נלך לכל נוער.
כן.
כמו חברים, וזה מאוד...
סקורסזה לא יכול לעשות סרט בלי סצנה בקולנוע.
זה היה מאוד אמריקן גרפיטי, ועוד פעם זה נורא הפתיע אותי, זה כזה... זה משהו שאתה רגיל לראות בסרטים יותר מודרניים, שאתה יודע, החברים שאין להם מה לעשות בחיים, אז הם סתם מסתובבים. סרטי נעורים עבודים כאלה, רק שפה זה באמת עם גנגסטרים מבוגרים.
כן, ושבאמריקן גרפיטי יש איזושהי הרצה לתקופה, ופה זה הורים, אין להם משהו אחר לעשות. עכשיו זה פשוט, זה אנשים.
השורה הראשונה בסרט, איך זה הולך? אתה לא משלם את חובותיך בכנסייה, אתה משלם אותם ברחוב, אתה משלם אותם בדם. זה סקורסזה בעצמו אומר.
ופה אתה מתחיל לשלם אותה בזהה.
וכן, זה עוד פעם, זה תמה מאוד חזקה בסרט. ואני חושב שבניגוד לשנה אלימה מאוד, שאני חושב, אתה יודע, לא הצליח להדגיש חלק מהרעיונות שלו מספיק, הסרט הזה, אתה יודע, אתה יכול להגיד שהוא קצת לוחץ יותר מדי, אבל הוא לא מפספס הזדמנות. צ'רלי הוא קתולי, וזה מאוד חשוב לזהות שלו, אבל הוא אומר לך, מהר מאוד, זה נהיה אצלו, אתה יודע, סתם תהליך. אתה הולך לכנסייה, אתה אומר כן. תנהל מריז, ואתה מתוודא לך תאיך, ואתה חוזר שוב בפעם הבאה שתחתה, ואתה
כן, זה פשוט, אותו דבר. זה עניין טכני לגמרי.
והקטע זה של, אתה לא משלם על חוב, אתה יודע, החובות שלו, החובות שלו כמישהו שחייב לחברים שלו, חייב לאלוהים, חייב לחברה.
אבל ג'וני בוי הוא הדוגמה הכי טובה לבן אדם שלא מחזיר חובות.
כן, בדיוק. ג'וני, אתה יודע, זה המילולית, הוא לא מחזיר את החובות הכספיים, כן. ואת החובות שלו צ'רלי נאלץ לשלם בתור החבר הטוב שלו. וצ'רלי, עוד פעם, בגלל שיש לו את האספקט הקתולי הזה, הוא לא באמת יכול לוותר על ג'וני, למרות שברור לנו לחלוטין שג'וני בוי יהרוס אותו.
כל מה שואלים אותו, למה אתה בכלל מסתובב איתו? אתה יודע שהבן אדם הזה גורם לך נזק. למה אתה מסתובב איתו? והוא אומר, אני פשוט מרגיש אחראי עליו.
כן.
הוא מרגיש כאילו, תדע, אתה מדבר על החובות, זה הסוג של הכפרה שלו על החטאים, על ידי שהוא מנסה להציל נשמה אחרת.
וכך הוא מרגיש לעצמו עכשיו, ואתה מקבל את הרמיזה, שבעצם זה הדרך הקטנה שלו למרוד בדוד שלו.
דון מקומוני.
כן, דון מקומוני. ג'יובאני, כמובן.
דון ג'ובאני.
כן.
דון ג'ובאני.
כן.
אוי, לא.
באמת.
אוי, לא. עכשיו, באשתו קוראים קרמן.
זה הדרך הקטנה שלו. עכשיו, הזכרת קודם את הסצנה שבה הוא פוגש את הרקדנית האפרו-אמריקאית, ובסוף...
מבריז לה.
מבריז לה. למה? כי, אתה יודע, הוא לא מוכן לראות בין החבר'ה שלו עם מישהי שהיא לא איטלקיה טהורה. ופה הוא כזה... אומרים לו כל הזמן, אל תסתובב איתו, הדוד שלו אומר לו, בעלי החובות של ג'וני אומרים לו, תקשיב, אין לך מה לחפש מהבחור הזה. וזה הדרך הקטנה שלו לפרוץ מהמסגרת שמאוד שמו עליו, כי כל החיים שלו, אתה יודע, אומרים לו, אתה צריך להיות זה, אתה צריך להיות זה, אתה תהיה בסופו של דבר, אתה תמלא את התפקיד של הדוד שלך. וזה הדרך הקטנה שלו לשמור על מידה של עצמאות, לפרוץ את המסגרת. ומה שסקורסזה עושה ממש טוב, זה הוא אמן, שחשוב לו הבידור, אני חושב. זה מישהו שמצד אחד יש לו הצהרה אומנותית, יש לו מטרה, כמו שג'ייסי צ'נדור יש מטרה בסרטים שלו, אבל בהרבה סרטים מודרניים יש כזה הבדל גדול בין בידור לאומנות, וכזה יש סרטים שברור לך שהם אומנותיים, ולכן חייבים להיות כבדים, ונורא נורא, אתה יודע, להצעיר על זה שלהם באיטיות
כן, ובכבדות. לא, זה סרט שכבר מהסצנה הראשונה שלו, מצהיר כן. שלא כבד.
ומצד שני יש לך את הסרטים הבידורים, שכזה חס וחלילה שהם ידונו במשהו שהוא מעבר לאגרוף CGI הבא. וסקורסזה אומר, למה אתה לא יכול לקבל את שניהם? למה אתה לא יכול להיות כיפי וקצבי ופופי ולהיות מענג? פשוט מענג לצפייה, אתה יודע, משהו שאתה רוצה עוד ועוד ממנו, ובאותו זמן, אתה יודע, להצעיר גם הצרה, לנסות להתמודד עם החיים כמו שהם, וכמו שאנשים חושבים.
אני מסכים שזו המטרה שלו, אני לא חושב שהוא כל כך משיג אותה פה, כי הסרט עצמו הוא לא מהנה. כמו שאמרתי,
סצנות. הוא מהנה לפרקים.
יש לו קטעים מעניינים, אבל הם לא מובילים לשום דבר.
לא,
וזה מה שחסר לי.
אני חושב שמובילים למשהו, זה פשוט שמה שמובילים אליו זה מאוד understatement, זה כזה, זה נגמר בדיוק איך שאתה מצפה שזה ייגמר, אפשר להגיד.
כן, מההתחלה היה ברור שזה ייגמר.
וזה מתנהל איך שאתה מצפה שזה יתנהל ברגע שאתה פוגש את הדמויות ואתה מתרגל אליהן.
כן.
אבל כן, אני חושב שזה מהנה. זה כמעט כאילו, היית רוצה לראות סדרת טלוויזיה של מין סטריטס?
לא, זה לא היה מחזיק סדרה, זה
מיני?
לא, בוא נגיד, זה היה יכול להחזיק אם היו מפטרים עלילה מעבר לזה, אם זה היה פיילוט רק.
אוקיי.
זה, אתה יודע, כך סרטים אחרים של סקורסזה, כמו נהג מונית, או השור הזוהם, או הטייס, או הוגו. אלה סרטים שאתה מקבל בהם סיפור חיים שלם בתוך הסרט. זאת אומרת, גם אם זה לא מלווה את הדמות דווקא מילדות עד המוות, זה עדיין, אתה יודע כל כך הרבה פרטים עליה, אתה יודע כל כך הרבה על מה שהיא עושה, על מה שעובר עליה, ויש כל כך הרבה פרטים. אני חושב שהסי היה בכנופיות ניו יורק, פשוט כל כך הרבה דמויות עם כל כך הרבה פרטים משלהן. לא שאני כל כך אוהב את הסרט, אבל מבחינה טכנית הוא מאוד מרשים. ובמה זאת יש לך את רחובות זוהמים, שיש לך שתי דמויות ראשיות וחצי, ש... אתה יודע, אתה לומד עליהם דברים, אבל זה הכל בתוך הרגע. אתה לומד באותו רגע מה עובר עליהם, מה הם חושבים. הסרט לא אכפת מה קורה אחרי, זה לא רלוונטי. אכפת רק מה שקורה להם עכשיו.
למה אתה חושב הוא נהיה כזה באמת סרט שהוא אבן דרך בעיני המון אנשים?
כי זה סקורסזה?
לא, אבל זה אחת הסיבות שסקורסזה נהיה סקורסזה. אם לא הסיבה, כי לפני זה, אתה יודע, הוא עשה שני סרטים ראשונים שכמעט אף אחד לא ראה, אני חושב, בפחות לא בימינו, הם די נשכחים. למה הסרט הזה כאילו נהיה הסרט?
קודם כל, כי אני לא קובע את טעם הרוב. כי
עדיין.
הרבה אנשים עוד לא, זה תוכנית סודית, אנחנו עוד לא מדברים עליה. כי, תראה, רוב האנשים שראו את הסרט ואהבו אותו, אני מניח שמה שהם יגידו לך, שהם פשוט, שהוא נורא אמיתי. הוא לא מתעסק בשטויות הוליוודיות של בואו נגרום לדמויות להיראות בכוונה טובות או רעות.
Yeah, I'm gonna pop a copper, see?
זהו,
I'm gonna shoot you with the timing, I'll see?
זה שכולם יש מבטא איטלקי די כבד קצת סותר את
הניסיון
לא להישמע כמו קריקטורה.
כן, אבל הם איטלקים שמדברים כמו איטלקים ולא... לא יודע, השחקנים וואספים שנשמעים.
זה די האודישן של רוברט דה נירו על הסנדק 2 כנראה. מה שמעניין שכן, אני כן נגיד לזכות הסרט שהוא באמת, הוא לא מנסה לנקוט צדדים באופן חד משמעי, כמו שנהוג תמיד בסרטי גנגסטרים ישנים. אז הוא באמת הולך לפי מה שדיברנו קודם, ש... טוב, פה הוא לא עושה רומנטיזציה, אבל הוא כן מציג אנשים שעושים רומנטיזציה בעיני עצמם.
אני חושב שהוא כן עושה רומנטיזציה, אבל זה רומנטיזציה לרחובות ולתקופה, אתה יודע, ולא ספציפית למאפיה, אבל זה פשוט עוד אלמנט מהחיים שלהם, זה כן, לא האלמנט.
למרות שעוד פעם נציין שזה לא סרט תקופתי.
כן, לא, אתה יודע, זה סרט, אתה יודע, זה נהפך בימים לסרט תקופתי.
כן, מתכוון... אתה יודע, כל סרט נהפך לסרט תקופתי אחרי תקופה מסוימת.
לא, בסדר, אתה יודע, סטאר וורס לדוגמה לא נהיה סרט.
הוא התחיל תקופתי, לפני שנים רבות.
אז אתה לא יודע מה נקודת ההתחלה שלהם, אולי מישהו מספר את זה נמצא בשנת... טוב, לא משנה. מה שאני מנסה להגיד, אני כן חושב שהוא עושה רומנטיזציה, אני פשוט חושב שזאת רומנטיזציה שהיא לא למאפיה, היא פשוט באמת ל... לחיים שהוא חי באותו זמן, והרומנטיזציה הזאת היא גם כן מעולה במין כזה...
לשכונה.
תראו את השמוקים האלה.
לשכונות.
כן, כן.
באיזה שכונה זה מתרחש?
זה לא שכונת פאר, זה לא שכונה של עוני. אני חושב שזה רחוב סומסום.
כן. אוף.
אם שכונס הזה היה ישראל, הוא יעשה סרטי בורקס?
תראה.
הוא יעשה את סרטי הבורקס הכי טובים בארץ.
לא, אז קורסי זה לא היה עושה סרטי בורקס.
אז מה הוא היה עושה?
הוא היה עושה סרטים של אורי זוהר כנראה.
אני חושב שיהודה ברקן היה יכול לפרוח אצלו.
יכול להיות. בכל אופן.
סלח שבת
כשסקורס איזה. יש רק במה ישראלי אחד שעשה סרטי מאפיה בסגנון סקורס איזה, וזה עודד דוידוף. והוא עשה את מר סטוקי.
וזהו, לא?
לא, הוא עשה את מר סטוקי, את מישהו לרוץ איתו.
זה סרט מאפיה?
יש בו אלמנטים של סרט מאפיה.
Okay.
הוא עשה את הסרט הנוסף שמתרחש בירושלים ומתעסק במאפיונרים. זה במה היה המאפיה הישראלי. אני מסתכל, פשוט ברח לי השם של הסרט ההוא.
טוב.
סקורסט הוא, אתה יודע, אני בחיים לא אזלזל בהשפעה שלו. אני בחיים לא אזלזל בכישרון שלו. אבל זה משהו שקורה כמעט בכל סרט שלו שראיתי. זה... הוא פשוט לא מתחבר לי בסופו של דבר.
אני חושב שהוא נהנה מדי מהתהליך של הצילום. זה בן אדם שאוהב את הקולנוע ואתה רואה את זה.
זה בן אדם שחי את הקולנוע, לא, משם
כן,
את זה.
והוא כל כך אוהב לעשות סרטים שהוא כזה קצת שוכח לפעמים ללחוץ על הברקס, והכל over the top של סקורסזה הזה כאמור.
מה, זה גם עובד לו מבחינת הביקורות.
לא, כן.
הקהל אוהב אותו גם כן.
כן, ועוד פעם, אני חושב שהבעיה שלו באמת זה שהוא לא יודע מתי להנמיך קצת, וזה חשוב מאוד שבסרט הזה, עוד פעם, המיקס ווליום הוא מגוחך, כאילו אנשים מדברים ויש איזה שיר, תמיד יש איזה שיר ברקע,
כן.
ותמיד השיר יותר חזק מכשאנשים מדברים.
זה יכול להיות גם עניין של תקציב, אבל
לא, לא, לא אז היום מתקנים את המיקס הזה בהוצאות מאוחרות יותר, לא, זה משהו שחשוב לו, זה חשוב לו שהמוזיקה תהיה בפורפרונט, ולמה? כי הוא נורא אוהב, פשוט כי הוא נורא אוהב את השירים האלה. נורא נורא אוהב את זה, הוא נורא רוצה לשמוע את השיר. למה השיר הזה נמצא בסרט? כי הוא נורא רוצה לשמוע אותו בסצנה הזאת.
לא, בוא נציין, במאי לא בוחר שיר בהכרח כי הוא אוהב את השיר. הוא בוחר את השיר כי הוא חושב שהשיר מתאים לסצנה.
לא, אני חושב שסקורסזה במקרה הזה משלב בין... זה מתאים לסצנה, ולמה? אוהו, כי אני כל כך אוהב את זה.
טוענים שטרנטינו בוחר קודם את הפסקול ואז כותב את התסריט. מה שלא לגמרי מופרך, כי טרנטינו יש לו תהליך עבודה מאוד חריג.
טוענים שמייקל ביי בכלל לא כותב את התסריטים, או מסתכל עליהם.
זה די ברור.
זו טענה.
סקורסזה הוא הרבה יותר שגרתי ידעתי בתהליך העבודה שלו, זאת קודם כל זה באופן נדיר יחסית תסריט שהוא היה מורה בכתיבה שלו ולא רק ביים והפיק, אבל מה שהוא עושה כמו שאני מבין מהסרטים שלו יש לו הרבה רעיונות שעולים במהלך קריאת התסריט, וחלקם נכנסים לסרט, חלקם לא. הוא אוהב לנסות דברים, הוא אוהב לבדוק איך משהו יעבוד, ואפילו בכמה צורות שונות. אבל מכיוון שהוא בסופו של דבר לוקח על עצמו הרבה תפקידים במהלך העשייה, גם יש לו נטייה לעשות כמה מאוד הרבה פעמים, אני חושב שהתוצאה היא שאין אף אחד שיגיד לו, אולי תנסה משהו קצת אחרת, אולי תוותר על זה. אין כאילו מישהו שירסן אותו כשצריך, ותראה, זה סבבה, אם היה מישהו שירסן אותו כל הזמן, הוא לא היה הופך למשהו עכשיו, הוא לא היה משפיע כמו שהוא עכשיו, זה פשוט שזה משהו שצריכים לקחת בחשבון כשרואים סרט שלו, שלא בטוח שכל דבר שנמצא בסרט הוא באמת משהו ש... במאי אחר היה מרגיש שצריך להכניס.
אוקיי, אז לפני שנסיים אני אשאל אותך, יותר או פחות טוב מהחברה הטובים?
החברה הטובים יש לי מין כזה יחסי אהבה שנאה, אני חושב שפחות טוב. ודבר אחד שכן מעניין זה שכמה שנים אחרי זה סקורסזה ביים את נהג מונית, שבו יש היפוך תפקידים. רוברט דנירו משחק את זה שמנסה לתקן דברים, והרווי קייטל משחק את הסרסור החסר חשיבות.
לרוברט דנירו יותר מתאים לשחק את זה שמתקן דברים. יש לו את השפת גוף הזאת של מישהו שכל הזמן, אתה יודע, לא בורח מדברים, והדמות בסרט, הדמות בסרט שלו מבוססת על זה שהוא כל הזמן מתחמק. כן. יש אחד הסצנות האהובות עליי פה, זה הסצנה שבה הוא צריך להסביר למה הוא לא שלם את החוב שלו בזמן, והוא מתחיל לספר איזה סיפור מופרך חרטין, והוא נאבד בתוך הסיפור של עצמו. זה כזה, הייתי עם מישהו והתכונן לו למכור כרטיסים, כן. אבל אז היה אמור להיות מזימה, ואז אמרנו שהמשטרה תבוא כדי שנוכל לברוח עם הכסף, ואז המשטרה באמת באה, ואז הוא חזר.
בינתיים החוב גדל איכשהו תוך כדי הסיפור.
כן.
מצד שיש לך קטע שהוא בצורה הרבה יותר פשוטה, אומר למה הוא לא החזר את החוב, הוא אומר, חיכיתי לכם, בינתיים רציתי לשתות משהו, וכבר אין לי אשראי פה, אז הייתי צריך כסף.
כן, זה בהחלט פנים אחרות של דנירו ממה שאתה רגיל לראות בשנים מאוחרות יותר. ואתה יודע, עם כל הבעיות של הסרט הזה, וכאמור יש בעיות, אני עדיין חושב שזה סרט טוב. לא אחד הסרטים הכי טובים בעולם, אני גם לא בטוח שזה הכי טוב של סקורסזה, אבל בהחלט סרט שראוי לצפייה.
אוקיי, זה בהחלט סרט שמראה לך מאיפה סרטים אחרים של סקורסזה מגיעים.
מאיפה הרבה סרטים של הרבה במאים אחרים מגיעים.
כנראה, ובאמת יש פה קטעים שמאוד הופתעתי שהם נעשו ב-1973, לא ידעתי שהטכניקות האלה היו קיימות אז.
טוב, אז אלה היו שנה קשוחה מאוד.
תן ללכת הביתה.
שנה קשוחה מאוד ברחובות הזוהמים, שהם גם עלים מדי פעם.
שנה זוהמת מאוד.
ועד הפעם הבאה.
ברחובות הקשוחים.
ועד הפעם הבאה אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ואני אפגש בסרטים. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait.